לפני כמה שבועות הבחין יאסר אל-שאדה שמשהו מוזר קורה. הוא שם לב ששומרי הגבול של מרוקו, שמגנים בדרך כלל על ההגדרות של סאוטה, טריטוריה ספרדית זעירה בצפון מרוקו, מתרשלים בעבודתם. שאדה החליט לנצל את ההזדמנות ולשחות לעבר סאוטה. הוא חשב שאם רק יצליח לדרוך על אדמת האיחוד האירופי, הוא יבטיח לעצמו חיים טובים יותר מאלו שהשאיר בעיירה מוקת העוני פנידק. הוא לא היה לבד באותו לילה. ביחד איתו היו אלפי מבקשי מקלט ממרוקו ומאפריקה שהחליטו לנסות את מזלם. אישה אחת שמה את הילד שלה בשקית פלסטיק וסחטה איתו לעבר סאוטה. אב אחר הצליח לשחות ביחד עם שניים מילדיו, סיפר שאדה על האנשים שהיו מסביבו במים. אלא שקבלת הפנים להזכה הייתה אגרסיבית במיוחד. ראש ממשלת ספרד הגדיר את שטף המאגרים כמתקפה על גבולות אירופה, כוחות הביטחון הספרדיים הוכנסו לפעולה, ושאדה, כמו מרבית המאגרים שנכנסו לסאוטה, מצא עצמו לבסוף בחזרה על אדמת מרוקו. שאדה ויתר האלפים שניסו להגיע לחיים טובים יותר באותו הלילה, אולי לא ידעו את זה, אבל הם בעצם היו כלי במשחק בינלאומי. משחק בו מדינות כמו מרוקו, טורקיה ולוב עושות את העבודה שאירופה לא מעוניינת לעשות, בתמורה להטבות כלכליות ופוליטיות. היי, אני רחל גולדברג ואתם על חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בכל שבוע נדבר על סיפור חדשותי אחר מהעולם הגדול. היום, ננסה להבין את היחסים האפורים בין אירופה לבין המדינות שמגינות על הגבולות שלה, והאם היא צריכה להפסיק לפחד ממאגרים. עומר ילין מדסק החוץ של הארץ יסביר לנו מה בדיוק קרה לפני כמה שבועות בסאוטה. שלום עומר.
שלום רחל.
אז עומר, סאוטה היא קו הגבול היבשתי היחיד של אפריקה עם אירופה. אתה יכול להסביר לנו בדיוק איפה היא נמצאת?
אז סאוטה היא מובלעת ספרדית, נמצאת מדרום לגיברלטר, שטח שלה הוא בערך כמו של חולון. חיים בה 85 אלף איש. היא לא מובלעת היחידה הספרדית, יש עוד אחת בהיקף די דומה של אוכלוסייה קצת מזרחה משם, מליה. ויש כל מיני איים ועיונים לא מיושבים מול קו החוף המרוקאי, שהם עדיין בבעלות ספרד.
ואיך נראים חיי היום-יום בסאוטה בדרך כלל?
לרוב אנחנו מדברים על עיירת חוף שלווה, שמקיימת יחסי מסחר עם הערים המרוקאיות מעבר לגבול. מחצית האוכלוסייה שם מוסלמית, יותר ספרדים נוצרים, יש גם מיעוטים אתניים נוספים.
מה קרה שם במאי האחרון ולמה זה כל כך חריג?
מקרה שהיה ב-18 במאי, שבו נפתחו השערים, אפשר לומר, ואת הגבול חצו ב-36 שעות כ-8,000 בני אדם. הגבול הוא גדר בגובה 6 מטרים, חלקם טיפסו על הגדר, חלקם השתחלו בין חלקים רופפים שלה, ואחרים שחו, עשו איזשהו איגוף ממזרח, ירדו לחוף, או שהם שחו, או שהם צפו על כל מיני אמצעים מאולתרים. יש תמונה של ילד שצף על בקבוקים ריקים, הגיע לחוף בסאוטה. זה בפני עצמו לא דבר חריג שמאגרים מנסים להגיע לאזור ובמטרה להגיע לטריטוריה של האיחוד האירופי. ההיקף של 8,000 איש, כמעט 10% מהגודל של האוכלוסייה שחיה באופן קבוע בסאוטה, ב-36 שעות הוא החריג פה.
עכשיו, בדרך כלל יש יחסי מסחר טובים בין סאוטה לבין העיירות במרוקו. מה קרה שפתאום כל כך הרבה אנשים ממרוקו ניסו בעצם לעבור לאירופה?
אז הכלכלה בצפון מרוקו, בעיירות הקטנות הללו, ספגה מכה לא פשוטה בעקבות מגפת הקורונה, ספציפית בפנידק, העיר הקרובה, גם שיעור ההבטלה עלה ו... אנשים כנראה ניצלו את ההזדמנות וראו שבאותו יום השער נפתח, אפשר לומר, וחצו את הגבול בכל אמצעי שהם יכולים למצוא.
יש כאלה שגם אמרו שהם מעדיפים למות ולא לחזור בחזרה למרוקו, כלומר המצב שם הוא ממש קשה.
היו מקרים כאלה גם, כן.
ובוא נדבר על הסיבה לכל הדבר הזה, ומה בעצם ספרד מאשימה את מרוקו.
הסיפור הוא כזה. המרוקאים טוענים שלא הייתה שום יד מכוונת. אחת הגרסאות שניתנה זה שהשומרים היו עייפים מחגיגות אידל פיטר כמה ימים קודם לכן, ולא היה להם את תשומת הלב הרגילה שלהם.
באמת, אוקיי.
זה טיעון אחד שעלה. הספרדים אומרים, לא, אתם רופפתם פה את האכיפה בכוונה. הרקע לכל זה הוא איזשהו סדק ביחסים החמימים לרוב בין ספרד למרוקו. המקור שלו הוא בצד המערבי של מרוקו.
זה אנחנו עוברים לאזור אחר עכשיו, אנחנו מדברים על סהרה המערבית.
בדיוק. סהרה המערבית, טריטוריה שעד 1975 הייתה בבעלות ספרדית, המרוקאים סיפחו אותה. לפני כמה חודשים, בדצמבר 2020, ארצות הברית הכירה בריבונות המרוקאית שם, זה צעד שהיה מאוד שונה במחלוקת, זה נעשה ברקע הסכמי הנורמליזציה בין ישראל לעולם הערבי. דונלד טראמפ, בשלהי כהונתו ממש, אומר שהוא מכיר בתביעות הטריטוריאליות של רבת, של מרוקו, על סהרה המערבית.
זה מול תנועה בדלנית שם, שבעצם רוצה עצמאות ולהשתחרר מהשלטון של מרוקו.
כן, בסהרה המערבית פועלת מחתרת הפוליסריו, זוכה בין השאר לתמיכה של אלג'יר, ובמאי האחרון הספרדים התירו לאחד המנהיגים של המחתרת הזו, שמו ברהים גלי, שחלה בקורונה, להגיע למדריד לטיפול רפואי. ממדריד הוא עבר למרפאה באזור אחר, אבל הוא נחת במדריד עם דרכון אלג'יראי, בזהות בדויה, והמשרד החוץ המרוקאי גינה באופן חריף את המהלך, הם החזירו את השגרירה להתייעצויות. כמה ימים אחר כך היה את העניין באמת בסאוטה, שהאכיפה התרופפה, זה המונח הדיפלומטי שנעשה בשימוש בהתחלה.
אז בינתיים גם מרוקו דוחה את האשמות של ספרד, ובין היתר הם אומרים, תראו, אתם רוצים שאנחנו נשמור על הגבול שלכם, שנהיה בעלי ברית במאבק נגד הטרור, שיהיה שיתוף פעולה כלכלי בין המדינות, ואז ברגע האמת אתם מטפלים במנהיג תנועת מורדים שנלחמת בנו.
כן, משרד החוץ המרוקאי יצא בכמה האשמות חריפות כלפי ספרד, בין היתר הם אמרו להם, אנחנו בתקופה האחרונה, עזרנו לכם לסכל 82 מתקפות טרור, הם לא ציינו על פני איזו תקופה מדובר, מתקפות טרור בשטח שלכם, כך אתם גומלים לנו, והם אפילו האשימו את הספרדים במוסר כפול, שבעוד שהם מדכאים את התביעות הבדלניות של קטלוניה, הם תומכים בתביעות הבדלניות של הסהראווים.
אז יש פה 8,000 אנשים שעשו מסע מאוד מסוכן, חלק שילמו בחיים שלהם, כי חלק מהם היו איזה שהם כלי משחק, בתוך מאבק דיפלומטי יותר גדול בין המדינות.
כן, אפשר בהחלט לומר עוד כך.
סאוטה ומליה הן שתי הטריטוריות האירופאיות היחידות שנמצאות ביבשת אפריקה. שתי ערים נמצאות בשליטת ספרד כבר כ-500 שנה. במשך מאות שנים, הן היו ערי נמל חשובות למסחר בין אירופה ואפריקה. בשנת 1912, הפכה רוב מרוקו של היום למדינת חסות צרפתית, אולם החלק הצפוני שלה עבר לשליטת ספרד, ובתוכו גם סאוטה ומליה. ב-1956, מרוקו קיבלה עצמאות, אבל שתי הערים ועוד כמה איים קטנים נותרו בידי ספרד. ספרד רואה בשטחים האלה חלק בלתי נפרד ממנה, ומדגישה שהם נמצאים בשליטתה כבר מאות שנים. המרוקאים לא רואים את זה ככה. הם מעולם לא הכירו בשליטת ספרד בשטחים האלה, וממשיכים לטעון לריבונות עליהם. המסחר בסאוטה ומליה מתנהל ביורו, השפה הרשמית היא ספרדית, והתושבים שלהן הם ספרדים בכל מובן. ספרד, כאמור, מחזיקה בעוד כמה איים קטנים לחופי אפריקה, בים התיכון ובאוקיינוס האטלנטי, צרפת, איטליה, בריטניה ופורטוגל מחזיקות גם הן במספריים בחופים המזרחיים והמערביים של היבשת. שיתוף הפעולה המתמשך בין ספרד למרוקו הוא רק דוגמה אחת לשורה של הסדרים והסכמים של מדינות אירופה עם מדינות חיצוניות שנועדו למנוע הגעה של מאגרים ומבקשי מקלט ליבשת. טל דינגוט אל כופר, מומחית ליחסים בינלאומיים ודיפלומטיה במכללה האקדמית הדסה, מסבירה איך הפכו מאגרים לקלף מיקוח של מדינות כמו מרוקו, טורקיה ולוב מול אירופה.
תראי, המצב הזה נובע ממגמה חזקה של מדיניות האנטי-הגירה באירופה. קודם כל, עלייה בכמות המאגרים ומבקשי המקלט לאירופה. בעיקר כתוצאה מהיעדר יציבות במזרח התיכון ובצפון אפריקה, כתוצאה מהאביב הערבי של 2011 ומלחמות אזרחים שמתחוללות בסוריה ובלוב.
כלומר, משהו של העשור האחרון.
כן, לחלוטין. מדובר בשיא שלישי של מאגרים שמגיעים לאירופה מאז 2015, השנה שבה ביקשו מקלט באירופה יותר מ1,200,000 בני אדם.
המספרים הגוברים של המאגרים לאירופה גרמו גם לשינוי תודעתי ביבשת. פתאום החלו להתייחס אליהם כאיום. קיום ביטחוני, קיום כלכלי, ואפילו קיום על הזהות האירופית והלאומית. פוליטיקאים מהימין, חלקים בתקשורת ובחברה האזרחית, החלו לדחוף את אירופה להקשיח את מדיניות קבלת הפליטים שלה, והפכו את הנושא לאחד המרכזיים בפוליטיקה האירופית.
מה שיתווה את הנורמה ליחס למאגרים בכלל ולמבקשי מקלט בפרט, הייתה ועודנה אמנת הפליטים הבינלאומית מ-1951, שקובעת את עיקרון האיסור על גירוש מבקשי מקלט או החזרתם למדינות המוצא, בהן חייהם נתונים בסכנה.
כלומר, זה מאוד מקביל את אירופה ברגע שפליטים או מבקשי מקלט כבר הגיעו לשטחה, אין לה המון מה לעשות.
בדיוק. אבל לאורך השנים, בעיקר בשני העשורים האחרונים, מדינות אירופה נוקטות במספר אסטרטגיות שמטרתן הרמת קשיים על מהגרים בכלל ומבקשי מקלט בפרט, באופן שלמעשה עוקף את האיסור על גירושם של מבקשי מקלט, אם הצליחו להגיע ליבשת אירופה, ומונע מהם להגיע לאירופה אם עדיין לא עשו זאת. בעצם אני נוהגת לחלק את האסטרטגיות האלו לארבע.
האסטרטגיה הראשונה היא הקשחת התנאים למתן ויזה למאגרים, כך שבפועל מסובך יותר להגיר ליבשת באופן חוקי. זאת למעשה האסטרטגיה היחידה שאינה נסמכת על מדינות שלישיות. האסטרטגיה השנייה היא חתימה על שורה של הסכמי החזרה של מאגרים למה שנקרא מדינות שלישיות בטוחות. מדינות אלה מבטיחות לכבד את זכויות האדם של המאגרים הנשלחים אליהן ולבדוק את בקשות המקלט שלהם. בתמורה, הן מקבלות תטבות שונות, למשל תמיכה במחנות פליטים, הקלה במתן ויזות לאזרחי המדינות הללו וגם הסכמי סחר. ההסכם הידוע ביותר הוא זה שנחתם בין האיחוד האירופי לטורקיה ב-2016, ושקבע כי ניתן יהיה להחזיר לשטחה מאגרים שחצו את הגבול ליוון. בתמורה הובטח לטורקיה סיוע של 6 מיליארד יורו, וקידום השיחות על צירופה של טורקיה לאיחוד האירופי.
יש עוד הרבה מדינות שנחתמו איתם הסכמי החזרה, כמו אוקראינה וגורגיה ואלבניה, ואפילו עוד יותר מדינות, בעיקר מצפון אפריקה, שמתנהל מסע ומתן על הסכמים כאלה, כמו מרוקו. אחת מהבקשות שלה זה לא רק עזרה כמובן כספית לנהל את הפליטים ואת ההגירה שהיא צריכה להגביל לאירופה, אלא בפירוש מתן הטבות בהסכמי סחר איתה.
אסטרטגיה נוספת של אירופה היא מניעת כניסה של מאגרים ליבשת באמצעות מבצעים צבאיים בים התיכון שמנהלים משמר החופים של ספרד ואיטליה וגם משמר הגבול האירופי פרונטקס כדי למנוע מסירות מאגרים שרובן מגיעות מלוב להגיע ליבשת. אבל החל מ-2020 אירופה העבירה את האחריות על עצירת סירות הפליטים למשמר החופים של לוב. ובמקרים רבים מאגרים שברחו מאזורי מלחמה ומנסים לחצות את הים התיכון מוחזרים על מחנות מעצר מסוכנים בלוב.
המצב במחנות הפליטים האלה הוא קטסטרופלי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על היעדר זכויות בסיסיות, אם לא ממש פשעים נגד המאגרים, אונס שיטתי וכולי.
האסטרטגיה האחרונה היא פשוט מניעת היציאה של מאגרים מאפריקה לאירופה. אירופה חותמת על הסכמים עם מדינות כמו מרוקו והופכת אותן למעין אזורי חיץ. במסגרת הסכמים אלה, האיחוד האירופי נותן סיוע כספי למדינות צפון אפריקה, כדי שהן יבצעו רפורמות שישפרו את חיי האזרחים, על מנת שלא ירצו להגר לאירופה. במקביל, הוא מסייע ומאמן את משמר הגבול של המדינות הללו.
ספציפית לגבי מרוקו, האיחוד האירופי גייס מ-2018 עד דצמבר 2020 343 מיליון אירו, כדי לתמוך בתוכניות חינוך ואימון המשטרה במרוקו למטרת חיזוק. יכולת בקרת הגבולות שלה במלחמה בהגירה לא חוקית.
אז טל, התקרית הנוכחית עם מרוקו מאוד מזכירה משהו שקרה עם טורקיה בשנה שעברה. אז ארדואן פתח את הגבול עם יוון ואפשר לכמה אלפי פליטים ממש להגיע אל הגבול. הוא אמר אז שהאיחוד האירופי לא העביר את כספי הסיוע כחלק ממה שהתחייב מההסכם עם טורקיה. ואז בכירי האיחוד האירופי ישימו אותו בסחטנות. מילים מאוד דומות למה שאנחנו שומעים עכשיו נכון. שקורה במרוקו.
נכון.
עד כמה האירועים האלה באמת צפויים להביא לאיזה שינוי מדיניות בקרב האיחוד האירופי? והאם אירופה בכלל יכולה למנוע בעצמה הגעה של פליטים, או שהיא חייבת להסתמך על מדינות אחרות?
לדעתי הסיכוי שאירופה תחדל להישען על מיקור חוץ בעניין ההגירה הוא קטן מאוד. בהינתן שאירופה תמשיך להיות מונעת ממוטיבציה להגביל הגירה, האלטרנטיבה האחרת היא להסתמך על שיתוף פעולה בין מדינות אירופה לבין עצמן. אבל גם כאן יש בעיה חמורה מאוד של חוסר אמון, תחושה של היעדר סולידריות בין מדינות אירופה, ואי יכולת להגיע להסכמה על מדיניות הגירה משותפת. עיקר הנטל נופל על הכתפיים של מדינות הגבול של אזור שנגן, על יוון, איטליה, ספרד. מאז משבר ההגירה של 2015, בקשתן של מדינות כמו יוון ואיטליה לסיוע מצד מדינות הנמצאות בתוך היבשת נתקל בקשיים בעיקר בגין חוסר יכולת להגיע להסכמה על מנגנון של מכסות קבועות ופיזור הוגן יותר של מהגרים בין המדינות.
אז מה שאת בעצם אומרת זה שאם יהיה מנגנון שיחלוק את הנטל בין כמה מדינות, אירופה תוכל לקלוט הרבה יותר פליטים ומהגרים אל תוך השטח שלה.
כן, אני חושבת שברגע שמדינות אירופה יסכימו על מדיניות הגירה שהיא משותפת, תחושת העומס והלחץ והמשבר תקטן, כיוון שבסופו של דבר, גם בשיא המשבר הפליטים, כשהגיעו יותר ממיליון פליטים לאירופה, הרי מבחינת הכמות זה לא מסה שאירופה לא יכולה להתמודד איתה, העניין הוא חלוקה הוגנת יותר ושפויה של נטל המאגרים שמגיעים.
ובעצם אירופה גם מאוד זקוקה לידיים עובדות, כלומר יש לה גם אינטרס כן לייצר מסלולים בטוחים ולקבל מאגרים שיכולים לעזור לכלכלה שלה.
אני חושבת שזה כיוון נכון. אני חושבת שבכלל כל הרעיון או הכיוון של לצאת בעצם ממצב שבו המאגרים הופכים להיות קלף מיקוח בידי מדינות שלישיות כמו מרוקו וטורקיה, נמצא שם. זאת אומרת, ברמה מאוד עמוקה, הפתרון למצב של הפוליטיקת הסחטנות היא בתהליכים מאוד מאוד ארוכים ועמוקים של דביטחוניזציה של מאגרים ופליטים, כלומר להימנע ממסגורם כאיום. הרי כמו שאתה אומרת, אחרי הכל אירופה צריכה ידיים עובדות כדי להניע את הכלכלה, וגם בהינתן מחסור בכוח עבודה ושיעור ילודה נמוך. זה לא שתהליכים כאלה לא קיימים כיום באירופה, מקדמים אותם ארגונים בינלאומיים לא ממשלתיים של זכויות אדם, ואפילו פוליטיקאים, כן? אבל הם לא מספיק דומיננטיים.
ועד שהדבר הזה יקרה, עד שאירופה תגיע להסכמים כאלה, היא בעצם ממשיכה לשלם ולתת למדינות האלה כל מיני הטבות, בתמורה לזה שהתמונות הקשות נשארות שם, ולא מגיעות אליה ולא מגיעות לגבולות שלה, חוץ ממקרים חריגים באמת, כמו שראינו במרוקו. את חושבת שהלחץ הזה של מדינות חיצוניות על אירופה ילך ויגבר?
כל עוד מאגרים ימשיכו להתאפס כאיום, והגירה לאירופה שלא עומדת להיפסק, תמשיך להתאפס כנטל, כן? בגלל היעדר סולידריות בתוך אירופה וחוסר יכולת להגיע למדיניות משותפת בנושא של הגירה, כן. הסחטנות מצד מדינות שלישיות, כן? תמשיך. כרגע כל עוד באמת זה רק טורקיה שמאיימת לשלוח יותר מ3 מיליון פליטים לאירופה, כדי שלא יקראו לה תוקפנית, כן? בהקשר של סוריה, וכל עוד זה רק מרוקו, ההתבטאות של הסגנית הנציבה האירופית הייתה, אתם לא תפחידו אותנו, you don't intimidate us.
אבל זה יכול להתרחב בעצם.
זה יכול להתרחב, כי ברגע שהמאגרים נתפסים כסוג של קלף מיקוח של נשק, יהיו עוד מדינות, כן, שאירופה תהיה תלויה בהם, ויחתמו עוד הסכמי החזרה, ואירופה תהיה תלויה בבקרת גבול גם מצד מדינות נוספות באפריקה. יכולה להיווצר מסה קריטית של מדינות שהשתמשו בנשק, כן, בנשק הזה במרכאות, כדי לסחוט את אירופה במצבים פוליטיים שונים. כדי להימנע מזה, באמת צריך לייצר אלטרנטיבות.
טל, תודה רבה.
בשמחה, היה כיף.
עד כאן הפרק השבועי של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. אתם יכולים למצוא אותנו גם בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה לאסף פרידמן, אמיר פקטור ויונתן מניאביץ'. נשתמע בשבוע הבא.